עוד שלושה נושאים ללמוד כאן. אחד זה העניין של נותן טעם לפגם, אחד נושא סבוך, השני זה נת ברנת, גם כן סבוך, אבל זה מה שיש במטבח, כל הזמן חוזר לעצמו, נת ברנת. השלישי זה החריף. אלו שלושת נושאים שיש לנו, ואנחנו בעצם מסיימים בשר וחלב. להמשיך תערובות זה מסובך, זה פחות מעשי. אז אני חשבתי, אני מתייעץ אתכם בדבר הזה, האם להתחיל בעוד שלושה שבועות הלכות צדקה. למה הלכות צדקה? אבל הלכות צדקה נקרא ללמוד לא כמו שלומדים השר בחלב, כמו נצא שכולם את השכן ארוך, צריך לעשות צילומים, ולהשקיע בזה. אחרי הלכות צדקה, יש בזה שני עניינים, גם באופן אישי, עשו כספים, וגם כל מי שכל אדם שקצת יש לו קשר לגמחים, מישהו אמר לי שרב יעקב יוסף אומר שגמח שאין בראשו תמיד חכם שבקיא בהלכות צדקה, אסור לתרום לו. כי בטוח הם משתמשים בכסף לא לפי ההלכה. ככה... ויש בזה משהו, קצת אמירה קשה, אבל יש בזה משהו. ויש לכם חשק עם הלכות צדקה? שולחן ערוך, יש 12 סימנים.
זה
הרבה הרבה,
זה הרבה גמר.
כי פה הייתה אשליה שיבואו כולם שולחן ערוך. עכשיו זה התברר שלו, אז צריך לבוא לצילומים. וגם חשבתי שיבואו אנשי אהבת רחמים, וכל מי שרוצה יצטרף לאהבת רחמים, או כל מי שעושה בגמחים, יכול להיות שתהיה לו תועלת מהדבר הזה. אתם בעד זה או לא בעד זה? עוד דקה. מה? עכשיו תמיד אם זה לא יהיה הכי מעניין, אפשר לעשות תמצית בשני שיעורים לגמור את הכל. כי אני חושב שזה... מבחינה מסוים אני יכול לעשות טיפה דברים יבשים, אבל...
של הרטניאסקי, הפירוש של הרמב״ם.
מתנותנים, כן, זה ספר נפלא, זה ספר נפלא, משהו נפלא, דרך אמונה. טוב, אז היום אנחנו בענייני נותן טעם לפגם, גם פה תמצית, צד ג' צד ד' שני סימנים קשים, מי שעשה פעם שמיכה יודע, אז ממש תמצית לעניין הזה. מדאורייתא, כמו שאומרת הגמרא בכמה וכמה מקומות, בחולין ק"ח, בפסחים ד', מדאורייתא דווקא קדרה בת יומה שבעלה איסור, היא אוסרת. ולומדים את זה מגיולי נוכרים. זה המקור שבגיולי נוכרים. חנן, בדיוק דיברנו עליך. למה דיברנו עליך? כי אמרנו, נמנו וגמרו פה החברים, שיש לנו עוד שלושה נושאים בלכות בשר בחלב. תן טעם לפגם, נת ברנת וחריף. אז אני חושב לתת פעם אחת על כל נושא, ועוד שלושה שבועות להתחיל ללכות צדקה. שיש לזה שתי מטרות ללכות צדקה. מטרה אחת, באופן אישי, ענייני מעשה צדפים, וצדקה שכולם מחויבים בהם. מטרה שנייה, לגבי כל העוסקים בגמח, שיעשו את הדברים לא רק בגלל הלב הטוב, אלא הכל לפי המדוקדק, לפי ההלכה. זה טוב? חנה. אתה בעד זה? טוב. אם כן, אני חוזר, נותן את הנפגם. מדאורייתא, רק דבר שהוא בן יומו, הוא איסור שהוא בן יומו, הוא אוסר. ומה שהוא נותן את הנפגם, הוא עשו מדרבנן בלבד. כלומר, אחרי בן יומו, הטעם שבלוע בתוך הקדרה נפגם. שימו לב, יש איזה בלבול בפסח, כמה אנשים שאלות יש בלבול. אוכל שהוא בהם, הוא לא נפגם אחרי מעת לעת. אוכל שהוא בהם נפגם כשהוא נפגם. כשהוא נעשה ראוי, לא ראוי לאכילת אדם. זה הקובע. אבל טעם, כלומר, מה שבלוע בתוך גדרה, הוא נפגם אחרי מעת לעת, כלומר, אחרי 24 שעות, יממה, ואז מדאורייתא הוא מותר. אבל מדרבנן, גזירה שמא יבשלו בגדרה שהיא בת יומה,
אז אסור להשתמש גם בגדרה שהיא לא בת יומה. זה הדין דרבנן. יש לו פה הרבה פרטים, אני מקווה שנוכל להספיק לכולם. לכל הדין הזה, רק לכתחילה, אבל בדיעבד לא. אבל צריך לשים לב שיש בעצם שני סוגים של גדרה שבלועה מדבר שהוא נותן טעם לפגם. יש גדרה שבעלה איסור ונפגמה. זה דוגמה, גדרה שבישל בגוי. גדרה שבישל בגוי, בישול הגויים, אפילו זה מדרבנן, היא בעלה איסור, עכשיו היא פגומה. אתם זוכרים כשהלכנו להכשיר את הכלים של משפחת מגן, אז שם הורינו, כמו שכתבו כל הפוסקים, שהגר ברגע שהוא מתגייר אסור לו לאכול בכלים שלו עצמו, כי הכלים שלו הם בלויים מבישול הגוי, אז היה צריך להכשיר את הכלים. ולמרות שזה נותן את הנפגם, אסור להשתמש בגדרה שהיא נותן את הנפגם. אבל בבשר וחלב יש מצב מאוד מעניין ושונה. המצב הוא גדרה שבלה בשר, ואחרי 24 שעות היא בלה חלב. שמים לב להבדל. זאת אומרת, יש מצב שהגדרה בלה איסור, ועברו 24 שעות. יש מצב שהגדרה בעצם בלה היתר, בשר, הבשר נפגם, ועכשיו החלב המושבח בא למגע עם בשר פגום שבתוך הגדרה. אחרי 24 שעות, הטעם של הבשר הוא פגום. אתה נשאלת, זה דבר שקורה לנו בדרך כלל בבית, נכון? הדבר הזה. כשסיר מערבבים בכפית בשרית דייסה חלבית. אז הכפית הבשרית, יש להניח שהיא לא בת יומה, מבשר רותח. אז כפית פגומה, עם טעם פגום, התערבבת בחלב. האם הכפית נאסרת או לא נאסרת? זה שום דבר. זה שום דבר. בסדר, אם הכפית תמיד הייתה כלי שני, אבל אם הכפית שפעם אחת הייתה בכלי ראשון, עכשיו הכפית הזאת, שהיא לא בת יומה, הרבבת בחלב, מה דין הדבר? אז יש לנו פה הלכה בשכן ארוך, זה הכל סוגיות, שגם בזה אומרים נותן טעם לפגם. גם בזה אומרים נותן טעם לפגם. זאת אומרת, גם בדבר כזה, גם בכפית כזאת אסור להשתמש בה, לא בשר ולא חלב. אבל אומר השכן ארוך דבר מעניין, שאסור להשתמש בה לא בשר ולא חלב, אבל דברים שהם לא בשר ולא חלב מותר. כן, אפילו בחם. אפילו בחם. זאת אומרת,
כמו
מרק שמים בקר
בשר, הוא לא בשרי,
מרק פרווה. לא, אבל פה יש בעיה אחרת, הרי הקסיר הוא טרף לכאורה. אם יש לך סיר טרף, מותר לך לבשל במרק פרווה? סיר טרף, מותר לבשל במרק פרווה? אסור. למה אסור? מדרבנן. אבל אם יש לך סיר שהוא לא, אם יש לך סיר שבישלת בו בתוך 24 שעות בשר בחלב, ועברו 24 שעות, זה סיר טרף. זה עכשיו יש לנו סיר מסוג חדש, שהוא נעשה טרף פגום. זאת אומרת, כשהבשר נבלע בו, החלב היה בו פגום. כשהחלב נבלע בו, הבשר היה בו פגום. זה, כשאתה לומד את זה בשולחן ערוך, זה נראה לך מצב מוזר. אבל במציאות החיינו, זה המצב. כי הסיפור של סיר טרף, מתי יש לך סיר טרף? כשאתה בצבא הגנה לישראל. אבל סתם ככה בחיי היומיום שלך, איפה יש לך סיר טרף? נכון? סיר טרף זה דבר לא שכיח. המצב שאנחנו מתקנים בו זה בדיוק המצב הזה. ועל זה אומר פה השכן ערוך דבר מעניין, שבעצם זה יותר קל. זה גם ברור למה זה יותר קל. כי הרי כשהוא נאסר הוא היה פגום. רגע, אני רוצה לסדר את הכל עוד פעם. מה הדין, עוד הלכה חשובה, תגידו מה אתם אומרים, סיר שבלה מראש דבר פגום, טרף, מותר להשתמש בו, אסור להשתמש בו. כן, תוכיחו שמותר להשתמש בו לכתחילה. מראש איסור פגום. כן, טרף. מתי שמותר, זה עגלת כלים. על זה בנויה כל העגלת כלים. הרי מה עגלת כלים עושה? מה? מה אתה מחכה שאני אומר רגלת כלים? אתה מחכה 24 שעות, נכון? מחכה 24 שעות, מוציא את האיסור ומחזיר אותו חזרה פנימה. נכון, זה מה שעושה עגלת כלים. אז יקשו, למה זה מותר? אתם זוכרים, בהלכות פסח כתוב שיש סיבוך בהלכות פסח כאשר אתה מגעיל את הכלים בפסח, כשנטרף לך כלי בפסח. שצריך להקפיד, אם אתה רוצה להכשיר את הכלי, שיהיו 60 בכלי כנגד האיסור, אם אתה לא פוגם. 60 בכלי כנגד האיסור, שזה דבר מסובך, אתה קראת, דוד גדול, הכלי העגלה, אני אומר, יש לך, נגיד יש לך מזלג טרף, אז אתה צריך שאתה, כשברגע שהמזלג, אתה מסתכל לתוך הסיר, בסיר יהיה 60 כנגד המזלג. כי אם לא, האיסור של המזלג, אבל זה תוך הדוד. הסיפור מסובך במיוחד לאשכנזים, שהאשכנזים ישנם שני דינים שהם לא סוברים אותם. א', אין להם בכלל לא ניתן לפגם בפסח. זאת אומרת, מלפני פסח כן, אבל בפסח עצמו אין להם לא ניתן לפגם. ודבר נוסף, הם חולקים על הכלל שאם אתה שם דבר פגום במים, זה יותר להיות פגום. האוכל. האוכל צריך פגום בעצמותו. בימים שעברו לה ב-24 שעות, ולא ששמת קצת, רק משתדלים, להתחיל לשים את זה כדי שתהיה איזו שיטה. אבל הגלת כלים הרגילה, מהי הגלת כלים הרגילה? היא בעצם יכולה מצב משונה, שאתה פשוט מוציא את האיסור, מוציא אותו פנימה. אם אין 60, אתה מכניס מזלג למים, בסך הכל מה שאתה עושה... כן, מכניס מזלג למים, כן, חמץ פגום. אז מה שהמזלג מוציא את החמץ בפנים וחוזר פנימה חזרה. אז מה? אם אין 60, בסדר, נגיד שלא חוזר, הולך לכלי, בסדר. הולך לכלי, אז זה עוד שאלה אם לא יכול לבלוע, אבל אם אין 60 בכלי כנגד המזלג, אז האיסור שיש במזלג עובר לתוך הכלי. למה זה לא נאסר? אומר הבעל המאור בחולין, כלל חשוב מאוד, שדבר שהוא היה מראש פגום, גם מדרבנן לא גזרו עליו. זהו, כל מה שגזרו זה בדבר שהיה מושבח ואחרי זה נפגם, גזרה שמה להשתמש בו מושבח. זאת אומרת, אתה לא תעשה חילוק, אבל דבר שהיה תמיד פגום, וזה לא גזרו. אז איסור שנכנס לסיר פגום, אין בעיה להשתמש בזה. לכן, יש תמיד שואלים דברים כאלה, אם בישלת בסיר עכבר, תולעת, אז אין טוען, אין שם בעיה בזה. אתה... מה?
למה
אין שם בעיה? שבוע שלא מישהו התקשר ואמר לי שהוא בישל באיזה כלי קטן, הוא מצא כמה תולעים, אז שאל אותי אם צריך להגיד את הכלי בכלי ראשון או בכלי שני, התולעים התבשלו לו בתוך הכלי, אז את השאלה אם בכלי ראשון או בכלי שני צריך להגיד. זה היה מאוד מופתע, כשאמרתי לו שאתה צריך להגיד בכלל, לא בכלי ראשון, לא בכלי שני. למרות שהתולעים כידוע אסור לאכול אותם, זה כלל גדול, אבל הטעם של התולעים, הוא נותן טעם נפגם, הוא פגום.
אבל יש גם 60,
נגיד התולעים. ואם אין 60? ואם אין 60 גם כאן מותר. כי הטעם, לכן אמרתי אכבר, אמרתי תולעים עכשיו, שיתבשל לו אכבר בתוך סיר, לא צריך להגיד את ה...
זה טעם פגום, איך מגיעים פגום? אם כלב יכול לאכול את זה, לא?
רגע, רק שנייה, רגע, אדם, לא כלב, אדם. טעם פגום, בשבילנו זה אחרי 24 שעות. הטעם שבסיר, יש דברים שברור לך שכבר מיד הם יותר גורים אחרי 24 שעות. כמו טעם של אכבר. אני לא יודע בעצם, אתה יודע מה? אולי אכבר זה טעים. בסדר, רגע, יש שאלה. הגמרא אומרת אבל שאכבר זה טעם פגום. הגמרא אומרת שזה פגום. הנבט זה נפשית פגום. טוב, הדוגמה, דיוק, בסדר? לא אכבר.
נבט זה משהו בצבא, משהו במחקשה
לאכולה. לא, הנבט זה לא פגום. הנבט זה לא פגום. אז רגע, רבותיי, עכשיו נעשה לעניין. דבר שאף... זה לגבי הביטול של החולדה עצמה. אבל הטעם של החולדה הוא פגום תמיד. רבותיי, נחזור לעניין. טעם פגום מראש לא אסור. טעם מושבח שנפגם, זה אסור, זה רע שמה לא תחלק. לא, החומצת לימון זה מצב יותר מסובך. חומצת לימון זה טעם פגום, שכשאתה מכניס אותו באוכל, הוא נעשה מושבח. זה מצב יותר מסובך. חומצת לימון זה דבר שאי אפשר לאכול אותו. אבל הקולה היא לא קולה בלי החמוצת לימון. יש בקולה דווקא חמוצת לימון. מיץ תפוזים, הוא לא מיץ תפוזים בלי החמוצת לימון. כי החמוצת לימון מוסיפה חמיצות למשקה. אז זה טעם פגום, שבהתקשר של המיץ תפוזים הוא צריך להיות מושבע. וכיוון שעשוי מחמץ, החמוצת לימון, ממש חמץ, אז דנו בשאלה האם זה מותר ועשו. אם שמתם לב על כל מיני מיצים, כתוב שהם בהשגחת בג"צים, אז הייתה כיתובית בדיו. רבנות בלבד. כאשר לפסח, רבנות בלבד. ועכשיו בפריגת, אז היה חלק ככה וחלק ככה. בפריגת, אנחנו... יש לי לא אומר שלחיס משהו אחר, כי זה בלי צבעי מאחז. פריגת, אז ראיתי שהחלק כתוב ככה, חלק כתוב ככה. לא קשיה. דאית וחמוצת לימון, הדלק וחמוצת לימון. אם יש בחמוצת לימון, זה הגוי הרבנות, הוא יכשיר הכל, נתנים לו שיכתוב על זה קשר. אם אין חמוצת לימון, זה טוב גם בשביל הבדל. אז זה סוגיה מאוד מעניינת. בכלל, שאלה חדשה, נותן טעם לפגם, שנעשה מושבח אחרי זה. ויש דיון שלם, יש אומרים שזה מותר כל השנה ואסור רק בפסח. מדוע? ראיה יפהפייה, משום שאומרים שזה כמו השיעור. הרי בפסח אסור גם חמץ וגם שיעור. לא יראה לך חמץ, לא יראה לך שיעור. השיעור זה לכאורה השמרים. והם, השמרים הללו, הם לא רואים לאכילה. ובהקשר הזה, ששמים אותם בתוך הלחם, אז הם עושים את הלחם לחם, ואז הם נאסרים. אז יש כאלה שרצו דמות חמוצת לימון לזה, וגם זה קשור לעוד סוגיה, אבל רבותיי, אל תתחילו עכשיו, זה קשור לרב מרדכי אליהו עם המצע השירה, לא אתחיל. לגבי שהוא אמר שיש שם את החומר שהמטפיח, אז גם זה, החומר המטפיח הוא לא ראוי לאכילה, כן, אז גם זה, זה כמו חמוצת לימון. נחזור חזרה לעניין, כי על זה לא דיברנו. אם כן, יש שלושה סוגים, זה נותן את הנפגם. פגום מעיקרו, זה מותר. מושבח שנפגם, זה אסור. ודבר מאוד מעניין, ייחודי לבשר וחלב. אין דוגמה לזה. כשנוצר האיסור, חלק היה מושבח, חלק היה פגום. וזה בעצם סיר של חלב, אינו במיומו, שבישלת בו בשר. אומר השולחן ערוך פה הלכה חדשה. שגדרה כזאת אסורה, אתם רואים את זה, הגדרה אסורה לבשל בה לא בשר ולא חלב. אבל אומר הרמ"א, אבל שאר דברים מותר. זאת אומרת, מותר לבשל בסיר הזה ירקות וכולי דברים כאלו. האם ידעתם את ההלכה הזאת רבותיי? סיר טרף קלאסי שיש לך במטבח. מה אין? מותר לבשל, משהו פרווה. אני מציר את הרב קלאסי, כי אם הוא בלה בתוך הילד לעת, אז זה לא ככה. כך דעת השכן הרוב וכך דעת הרמה, יש חולקים על זה. מה? סליחה?
אני
אומר לקראת
למשל ציר שהוא חמץ, ולהגיד
את זה כשאתה צריך לשאול את הציר
שהוא קשור
לפסח מהתחילה. זה שתמש בציר חמץ שהוא לא בן יומו, שבוע עליו 24 שעות, ואז האיסור... כן, כי זה מה שאמרתי בדיוק, שדבר פגום נכנס, כשהוא נכנס מראש פגום, זה לא אסור. רק שהוא מושבח ואחרי זה נפגע. בסדר? אז פה יש לנו מציאות חדשה. מה יוצא? שלא צריך בכלל להכשיר את הסיר הזה, אם אתה משתמש בו רק לפער הזה. כלומר, כל הסטריפים... זהו, זה לא שדע. גם זה בשר בחלב זה יכול להיות כאלה. אין? הגזרה שאתה מציע היא אחרת. הגזרה שאתה מציע היא גזרה שמה ישכחו שהוא טרף. זה לא אותה גזרה של נותנת הנפגם. הגזרה שאתה נפגם היא שמה תבשל בו כשהוא מושבח. אז היא הוא בולע. אז אם אתה רוצה לבשל בו בשר, אז יש מקום לגזום. נכון? אם הסיר הזה יש בו בשר מושבח, חלב פגום. עכשיו, אם אתה מבשל בו עכשיו חלב, עכשיו הוא נפגע. אז יש חשש שאתה תעשה את זה לכתחילה, ואז יהיה בשר בחלב. ותעשה את זה מושבח. תבין, לכן זו אותה גזירה שנותן טעם נפגם. נותן טעם נפגם, זו גזירה שאתה תעשה את זה, זה מושבח. אז אם אתה מבשל בסיר, אינו בן יומו, בשר או חלב, אז יש חשש שאתה תעשה את זה מושבח. אבל בירקות אין לזה שום בעיה. מה תעשה? אם תעשה את זה מושבח עם הירקות, גם זה יהיה מותר. לכן לא גזרו בזה. אתה צודק, אבל למה לא התייחסו? סתם בתור עצה, לא להשאיר סיר כזה, כי הוא ילך לך עיבוד. מה תכתוב על הסיר הזה? תכתוב עליו סרוב, פרווה, סרווה. כן, כך זה בצבא עכשיו, יש... מי שהיה, אני לא יודע פה מי היה מילואים בזמן האחרון. אתה היית בסדיר, אז... מה היה לך מילואים? שנה? מה אתה אומר? איפה זה? אז יש עכשיו דבר חדש, הראו לי כשהייתי בפיקוד, בסיור, אז הראו לי שעכשיו יש בצבא צהוב, זה חדר פרו. טוב, כן רבותיי, זה הלכה חשובה, הדבר הזה. הקריק אומר שמה יקרה אם אנחנו נתיר את הדבר הזה, אז האישה לא תכשיר אותו אף פעם. זה כמו ככה, זה כמו, תמיד שואלים אותי לגבי אישה אשכנזיה שתכנית ספרדי, או להפך. האם, שאלה ראשונה זה, האם צריכים להחליף את המנהגים? כן. אבל שאלה שנייה, האם צריך לעשות התרת נדרים? אז יש בזה כמה שיטות, ושאלתי לזמונות, רב משה פיינשטיין אומר שכן, הרב עובדיה אומר שטות, שזה לא. ומישהו אמר לי, תראה, זה לא מפריע, התרת נדרים, יעשו התרת נדרים. בקיצור, לקח לי 17 שנה, כיוון שאמרו, זה לא מפריע, לא צריך התרת נדרים, אשתי, אשכנזי, התנאי ספרדי, זה לא מפריע, כשיצא לך תעשי התרת נדרים, כך 17 שנה. כשאומר לך, כשיצא לך, אז לא יצא. זה מה שאתה אומר, אחד כזה, יש לו סיר כזה, כשיצא לך, תכשיר אותו. אם אסור להשתמש, אתה חרוץ להכשיר אותו. אבל אם מותר להשתמש, אז אתה תדלג כל פעם. בסדר, אין לי תשובה לשאלה הזאת, ואני חושב שבאמת יצא טובה לא לעשות את זה, אבל למעשה, יש לך סיר טרף, אפשר להשתמש בו. אני רק רוצה להעיר הערה מאוד חשובה. יש טעות גדולה בנושא נותן טעם לפגם. והיא, הלכה שלא נזכרה בשחנוך, אנשים חושבים שכיוון שנותן טעם לפגם מותר, בדיעבד, אם עשה את זה, אז משליחים על זה, למשל, טוב, תחזיקו טוב עכשיו את ההלכה שעומד לומר לכם. יש, הרי יש, צערי הרב, שעוריה בנושא של בישולי גויים בהשגחת הרבנות. כידוע, יש מחלוקת גדולה בין השחנוך לבין הרמ"א. שלדעת הרמ"א מספיק להדליק את האש על מנת לצאת מבישולי גויים. מספיק שהיהודי ידליק את האש, והגוי יכול לעשות עכשיו. לפי הרמ"א יש דבר עצום, הרבנות עשתה תקנה נפלאה, יפהפייה, שקבעו בכל תנור חימום, אבל אני חושב שנזרץ יותר ויותר, גוף חימום קטן שעובד כל הזמן. כלומר, 365 ימים בשנה. זה גוף חימום קטן שהוא מביא את התנור לחום נמוך מאוד, והוא קבוע, כל הזמן הוא קבוע. ואז פתרת את הבעיה של משולי גויים לפי הרמ"א, כי מה זה משנה אם אתה זורק כסם, נכון, הרי כתוב שאם אתה זורק כסם לאש, זה כבר בסדר. אז מה, זה לא כסם לאש? אז הם פתרו את הבעיה. הרי בירושלים, כל הערבים של בית צפפה הם עובדים בתור טבחים.
יש תנורים שמשחרר
מעולת מוכש,
לא נורא, אש קטנה כל הזמן.
כן, אז זה מה שעושים עכשיו, משהו חשמלי, אבל גוף חיים חשמלי.
זה עם גז, דלוק.
טוב, זה בסדר, זה עוד חשוב.
אפשר לנצל אותו? יכול, אבל הוא דלוק כל הזמן.
אין אינטרס, אני חושב, לעשות את זה. מה אכפת? אם זה משהו שלא מפריע. כן, אז זה עכשיו, עכשיו מכניסים את זה לכל המקומות, וזה כמו לזרוק קסם לאש. וזה דבר נהדר, ומנהג אשכנזים. אבל אשכנזים, ואני חייב לומר שגם הרב עובדיה מקל בדבר. מישהו סיפר לי סיפור מדהים. בשעת הצורך.
זה לא כל הזמן, אני חושב על
הצימרן. לא, כי לפי השכן ערוך לא מספיק לזרוק כסם לאש. לא, צריך לשים את האוכל על האש. לפי השמור זה לא, הרב עובדיה מתיר בשעת הצורך, ומישהו אמר לי שהוא ראה את הרב עובדיה, כשהיה ראשון לציון, הגיע לשטרסבורג, ואמרו לו שפה זרקו כסם לאש, זה מה שהיה לו לאכול, הוא אכל. לא, הוא כותב שמותר בשעת הצורך. כי הרב עובדיה יש לו כלל, שעושים ספקסק נגד השכן ערוך. והדעה של הקסם זה ספק אחד, ודעה שנייה שיש עוד רמה שאומר שגוי שעובד אצל יהודי זה כמו שפחות, שפחות קנויות, גם כן הם... אמנם השולחן פסק בשני דברים לא ככה, אבל עושה ספק ספק נגד מרן.
זה ספק. זאת אומרת, זה אמנם נגד מרן, זה נקרא ספק.
כן, כי... לא, כי הדעה של הרימה היא כבר בראשונים. אז הלכה ספק. אמנם השולחן החמיר, הוא עושה ספק ספק. זה הרבדיה. טוב, הוא... אבל מישהו העיד בפניי, רב אחד, שהוא ערך את הרב עבד יוסף, את הרב גורן, בזצל, בשטרסבורג, והרב עבדי אמרו לו שזה מה שיש פה לאכול, אז הוא אכל, והרב גורן אכל רק לחם, כי הוא רוצה להחמיר כמו השולחן ערוך. הם היו ביחד, וזה אכל רק לחם. האמת ככה, ברמה קצת משמע להחמיר בדבר הזה, שלכתחילה יש להחמיר כמו השולחן ערוך. אז הוא רוצה להחמיר כדעת השולחן. מה?
בצרפת אותה בעיה.
בצרפת כולם, אני הייתי
עם זה... עכשיו כן יש להדיג את
המחמתי, אבל... הייתי עם איזה תמיד חכם אחד בבית מלון, בפעם השנייה בחיים שהייתי בבית מלון, אז יש שם איזה תמיד חכם מצרפת, וכן, אז אמרתי לו שזה המלון השני בירושלים, שניים בירושלים, שבה מקפילים בשולי גויים לדעת השולחן ערוך. שניים או שלושה, מלון רייך, רנסנס ולרום. באחרים צריך בדיקה, זה משתנה, לפי המשגיח. אז הוא אמר לי, לא, אני מנהג צרפת, לא, אני לא שם מנהג צרפת. אבל מה זה מנהג צרפת? מנהג צרפת, אז תהפוך להיות יקה. מה זה מנהג צרפת? אם אתה רואה את הצרפת... אז לא מנהג צרפת, אז היית אנוס, לסמוך על דעת יחיד, מה זה שייך למנהג צרפת? ככה אמר, מנהג צרפת, הוא לא מקפיד. טוב, רבותיי, נחזור, אבל גדולי ישראל, הרב עובדיה יקה בשדות חק, אבל הרב מסז זכר צדיק לברכה, יש לו תשובה בשביל שם שמגן, שאסור לאכול בהשכחת הרבנות ירושלים בישולים, כי הם לא מקפידים על בישולי נוכרים לדעת מרן. אז לא לאכול בהשכחת הרבנות ירושלים. כך היה אמיר בשלום.
בזמן שהיה
רב ראשי ירושלים. ללמדך שלא שמעו לו. אגב, לא שמעו לו. זה לא ירושלים זה... טוב, זה עניין מפני עצמו. יש פה אוטונומיה לכולם. איש הישר בעיניו יעשה. עוד מעט יש שמיטה, אני כבר נערך לשמיטה. אז בשמיטה הם מכילים אותנו פירות של הרזים, הרבנות ירושלים, וגם את הפירות של היהודים יותר מכירה, אז הם סוברים שיש בהם קדושת שביעית. פירות יותר מכירה, כי הכך המכירה לא תופסה. אז אם המכירה לא תופסה, אז זה בקדושת שביעית. יש בקדושת שביעית, אז אם אתה מפרש תרומות ומעשרות ואתה זורק את התרומות והמעשרות, אז זה אסור, כי אתה מכלה פירות שיש בהם קדושת שביעית. אז מה עושים? הציונים רוצים שיפרישו להם תרומות ומעשרות מהיתר מכירה, כי לפי דעתם מכירת הפסה והפירות הם של גוי, אבל של גוי שהיהודי גמר את המלאכה. כשהיהודי גומר פירות של גוי, מרן אומר להפריש תרומות ומעשרות. אז הם מפרישים תרומות ומעשרות ומחזירים את זה חזרה. אז הם מבטלים את זה במאה, את התרומות ומעשרות. אבל אנחנו נטפל בזה. פה אנחנו נעשה, כשיגיע... מה היה בשמיטה הקודמת? לא היה לך איפה לקנות בירושלים, רק נדמה לי בהיפרנטו. מה? אוצר הארץ. אוצר הארץ עשו, אבל הם חלק מהדברים. אוצר הארץ היה, היה להם כמה חומרות. הם לקחו הרבה דין ויותר מחירה מסוים מאוד. אנחנו נטפל בזה עד ש... עד ש... עד שתגיע השמיטה.
אני יודעין, אולי ממש לפני שנה היה
במחירת חמץ. אתה לא היית השבת. לא היית השבת. כולם בסדר. חוץ מזה פה ליד מול הבית ספר, שהוא ספק בסדר. אז אתה הגנפת פה, השאלה הבאה. אני חוזר לעניין, עם הבישולי גויים, אתה הולך לדעת מרן, דעת מרן, אז אסור לאכול דבר שתבשל, עם גוי שבישל משהו, אם ישראל עושה את זה עליהם. דעת מרן, כך סוברים כמעט כל הפוסקים הספרדים, אבל עבדיה אומר שבשעת הצורך אפשר להרכן. עכשיו, מה עושים היום המחמירים? הוא הולך לאיזה אולם. לאיזה אולם. ואומר, אני מביא משגיח. משלי. המשגיח עומד, והוא שם את האוכל על האש, והוא מרגיש גדול שהמשגיח שלו שם את האוכל על האש, והכל בסדר. כן, אבל הכלים בלויים מבישולי גויים. הכלים בנויים מבישולי גויים. בסדר, אבל הוא ספרדי, בשביל מה הוא משגיח פה?
אז הוא משגיח
את המדין. אתה לא מבין, לא מבין מה הסיפור. אתה אומר, הוא לא רוצה מהדרין, הוא אומר, פחות נעשה מה שאפשר. אתה רוצה מהדרין או לא מהדרין?
זה קשה לוציא אשכנזים, אז מה אתה גדול? הכלים פה הם לא...
כן, לדעת מרן. כן, לדעת מרן, הכלים קרסים. לא ככה? מה? מה לא? מה, לא מבין מה לא. אם גוי בישל בכלים, והיהודי רק הדליק את האש, לדעת מרן זה שום דבר, חוץ מאשר בלחם. אגב, במאפים, יש הבדל בין מאפים ובין... במאפים זה לא ככה, במאפים מספיק זריקת קסם. ולכן אין בעיה בקונדיטוריות, לתנות עוגות שמרים ודברים כאלו, זה לא בעיה, כי בזה לדעת מרן גם מספיק זריקת קסם. הבעיה זה בתבשילים, כמו סופגניות. לחם זה מאפה, לחם ודאי מאפה, המאפה זה כמו לחם, זאת אומרת, גם בורקס, גם עוגות, אבל סופגניות, מה? כי זה לא, סופגניות זה טיגון.
כל זה קטנה, לא, זה
תקנה. לא. כל מישהו לגויים זה דרבנן, בסדר.
מה שהוא רוצה להגיד, שהאשכנזי שעשה, הוא רוצה להתיק עצר, אנחנו לא רוצים לקנות אותו. מה שהוא עושה,
הוא
עושה
בצדק. בסדר, אבל עכשיו המשגיח, זה את מה שאתה אומר, זה נכון. אבל...
כל
השכנזים
אוכלים
את הרבה.
לא,
זה לא משנה.
לא.
רגע, רגע. יוסי, אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר, תסלח לי. אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר. חלק, אתה אוכל חלק?
כן.
לפי חלק, כל האשכנזים אוכלים את הרבה, שהם לא אוכלים חלק?
אוקיי, אז אם אני אוכל בשיר של אשכנזים, בשר
חלק. כן.
אז זה לא... הטרים
שלהם מטרף? בסדר, אתה צודק, אתה צודק, אותה דוגמה, יפה. אז רגע, בוא, בדיוק על זה רוצה לדבר. נותן את הנפגם, מותר בדיעבד. אם נותן את הנפגם, אם בישלת בגדרה, זה מותר בדיעבד. אבל אומר הרדב"ז, זה כלל חשוב, אמנם הלכה שלא נזכרה בשולחן ערוך, אבל מסתבר, הרי אסור להשתמש בסיר הפגום. רק אם השתמשת בו זה מותר. אבל כל זה דווקא בשוגג. אבל אם השתמשת בו במזיד, בסיר הזה, הרי אסור לך להשתמש בסיר, אז זה ביטול איסור לכתחילה. אחרי אומר הרדב"ז, מי שהשתמש בסיר פגום במזיד, אסור לו לאכול את האוכל שבפנים. זאת אומרת, מי שידע שהסיר פגום ובכל זאת בישל בו, רק אם הוא שכח שהסיר פגום, בסדר? אז זה ביטול איסור בשוגג, כי אסור להשתמש בסיר, אבל רק לכתחילה, בדיעבד לא גזור. בסדר? עכשיו נתרגם. אם נתרגם את זה, אז ככה. אם אתה בא לבית של אשכנזי, אם הסיר הוא בן יומו, אם הסיר הוא בין יומו בשר לא חלק, ודאי שאסור לאכול בשר הזה. אני לא מבין מה ההבדל, זה לא ראית. תן את הנפגם. אני לא מבין מה אתה אומר. אלא מה, סתם כלים אינם בני יומם שבאותו יום עושים מהם פעמיים בשר. יש להניח, או יש ספק ספקה. בעולמות יש ספק ספקה. ספק אם הסיר הזה בין יומו, ספק אם הוא לא בין יומו. מבשר לא חלק, אם תמצא לומר, אולי הלכה כמו הרמה. הרי ספק זה כן, אני לא אומר. בסדר? זה הספק ספקה של הרב עובדיה. למה הרב עובדיה יתיר לאכול בסירים בלתי ידועים? גם לספרדים, בגלל הספק ספקה הזה. אגב, הספק ספקה שהוא טוב, כי הוא לא נגד מרן. הספק ספקה הקודם, שני הצדדים הם נגד מרן. פה זה רק צד אחד נגד מרן, אז לכן זה, לא יכול לנרש בזה עכשיו. אבל אם אתה יודע, יש אשכנזי שבישל בסיר הזה, בשר שהוא לא חלק, הוציא את הבשר, שטף את הסיר, עכשיו משל את זה בשר חלק, ודאי שאסור לך לאכול. מה... אמרתי, רק בגלל שהסיר לא בלוע ודאי עם בשר לא חלק. ספק אם בלוע עם
בשר.
זה עוד עניין. יש עוד סוגיה, רק שנייה, יש עוד סוגיה. רק, יש עוד סוגיה, שהבשר הלא חלק של היום זה שם מסחרי. זאת אומרת, פעם כשהיה כתוב על בשר שהוא לא חלק, היית יודע שיש בו בעיה בריאה. אני צריך פה להיזהר, כי כל הדברים שאני אומר הם תיאורטיים. כשאתה בא למעשה, היום השתנו, הכל, יש במסגרת מכבסת המילים, הכלל אנושית, גם את זה קיבסו. אז כשכתוב על בשר שהוא לא חלק, פעם בשר חלק וגלט היה זה בריאה או לא בריאה. היום, יש מה שהתרבו הבדצים, אז הכלל אצל הבדצים זה, אם יש שאלה, אין שאלה. תעביר לרבנות. אז אם יש שאלה, אין שאלה. אומרת, אם יש, נגיד, 100 פוסקים שמתירים, יש אחד שאמר, נסתפקתי בדבר וצריך עיון, תעביר לרבנות. למה? מה אכפת לך? בכל מקרה, אתה, מה... אבל אתה מסחרי פה, אתה צריך שיהיה משהו ללא פיקפוק. אז עכשיו, מה קרה? יוצא שהבשר הלא חלק, יכול להיות שהוא בעצם בשר הכי מהודר, כמעט הכי מהודר בעולם, יכול להיות שזה כפרת אבונות. זאת אומרת, הרבנות היא קולטת את הכל. נכון? זאת אומרת, מצד אחד, אם יש איזה... הרבה פוסקים שעשו, אבל זה אחד מתיר. אחד מתיר, מה? שמת אותו ברבנות. אם אתה לא יכול לדעת בעצם על מה זכה הבשר הזה להיות לא חלק. יכול להיות שהוא זכה שכל יורד דעה נכנס לתוכו. זאת אומרת, בעצם אתה יכול לעבור סעיף סעיף של הקורפורטיב, בפסד מרובה, קורפורטיב של תתך, בוא, שייכנס, ברוך הבא. ויכול להיות שהוא בעצם, מה זה כמעט? גלט, אבל יש לזה משהו, פוסק אחד של הבשר, אבל הוא ממש גלט. זה ברור, אז לכן, הבשר שקוראים לו לא חלק היום, זה סתם שם מסחרי. אז על זה אומרים שהבשר עצמו הוא צמקצמקה. כי הבשר יכול להיות שהוא בכלל חלק, יש לו בעיה שהיא לא בעריה. אני דיברתי עם הרב ורנר שחדרה, ואני מזכיר אותו בתור אדם מאוד רציני. אז שאלתי, הוא יש לו משחטות אוף טנה, שאני ממליץ עליהן. אוף טנה, יש חלק בהשגחת הרב ורנר, חלק בהשגחת הרב יעקב אריאל. אני ממליץ על זה. אז סיפר לי, אז דיברתי, הרב ורנר בריחות סיפר לי על ההשגחה שלו. אז שאלתי אותו, שיסביר לי טוב, מה ההבדל בינו לבין הבדת? אז הוא אמר לי, הבדת הם בודקים 100% מהריאות, הוא בודק 80% מהריאות. למה 80% מהריאות? כי יש לו פחות זמן. אז הבודק שולח את ידו לריאה, לפעמים הריאה לא מבצבצת מהר, העוף עובר. 80% הם בודקים. לדעתי זה בסדר גמור, כי ריאות זה לא כתוב בהלכה. אין להלכה לבדוק ריאות, אבל ריאות זה סברה אמיתית לראות האם העוף חולה או בריא. עכשיו, אומרים המומחים בדבר שזה בדרך כלל עניין של להקות. כלומר, זה לא סביר שיהיה עוף אחד חולה, זה עניין של גידול. 80% זה בסדר. זה אחד. אחר כך הוא אמר לי שצומת הגידים, הבדת ממששים ביד, כדי לראות אם יש פגם בגיד, ואצלו זה בעיניים. הם מסתכלים רק. אז שאלתי איזה מומחה, הוא אמר לי שההפרש בין זה לבין זה, זה אולי 0.5%. זה חומרה שיש לה טעם, אני אומר, הבדת כל הכבוד להם, שהם בודקים כל אחד ביד. אבל זה לא... ואז אמר לי דבר שלישי, אמר לי שיש לו שאלות, בדיוק אמר לי שבאותו יום הייתה לו שאלה גדולה, יש לו שאלות, אז הוא אמר לי, הוא מכריע לפי הלכה. שהייתה לו, אמר לי באותו יום שאלה, שהשולחן ערוך, הרמה והשח, מכירים, תראה, והתז עושה. אז הוא אמר לי, אם אני בדעת, אז אני עושה כמו התז. רגע, מה זה התז? זה בעל המשחטה, הוא לא בן אדם? מה זה כמו התז? שיעבור לרבנות. אתה מעביר אותו לרב, אבל כיוון שהוא לא בדעת הרבות, אז הוא פוסק לפי הלכה. זה טוב, אז זה בסדר. אני גם פוסק לפי הלכה. זאת אומרת, זה הנפקא מינה הגדולה. אני מרגיש את הדברים האלה, כי השולחן ערוך מלא הפסד מרובה. עכשיו, למה אתה לא חושש להפסד מרובה שבא למשחטה? כי יש רבנות, זה אגף ההפסדים המרובים. הם נמצאים שם, והם... זה לא נורמלי. אני אומר שמי שנוהג במידת חסידות, אז שיקח לעצמו לול ופרה, ושישחט לעצמו, אבל לגרום למערכת, להפעול להיות מערכת מעוותת, שאתה מין כזה נזיר אלוקים, אתה אין לך שאלות, אם יש לך בעיה.
אתה משלם יותר.
מה?
משלם יותר
בשבילך. מה זה משלם יותר?
זה שהוא...
כן, אבל אתה... תראה, אבל תראה מה נגרם היום. נגרם היום, כשמישהו אוכל רבנות, זה פושע ישראל בגופו. זאת אומרת, אתה... זה קצת...
בבין, הבנתי שיש לו גם מהדרין ולא מהדרין,
נכון? כשהוא דיבר איתי פעם האחרונה, הרב ורנר יש לו 3 סוגי השגחות, עד כמה שהבנתי. יש לו השגחה על טירת צבי, טיב טירת צבי, שזה קשר בלבד, זה פחות. יש לו השגחה על אוף טנה והוד חפר, שזה מהדרין, ויש לו ליין בדת, שזה שלו והרבנות ירושלים, שמקפידה לכבוד עצמה בדץ רבנות ירושלים. כמו שראיתם בחוברת הזאת, שכל עמוד שם, שם בדץ, בדץ. אני לא ידעתי שאני בבדץ, אגיד שאני חבר הבדץ גם. אז הרבנות מקפידה, אז הבדץ הזה, בדץ רבנות ירושלים, יש לו ליין עם הרב ורנר, שזה עידורים, עין לא ראתה, עידורים זולתך, שם אתה אוכל את העוף והוא קדוש מרחם, העוף שנמד. האמת שזה, אני לא שאני נגד זה, אבל זה ממש, זה בעריה הכוללת זה פוגע בקשות. היתר את אדם, אדם שהוא מחמיר, יותר את אדם פרוש כזה, שהוא יושב בתוך ביתו. כמו רב דליה נדל. אתה שמעת על רב דליה נדל? היהודי צדיק לבני ברק, נפטר לא מזמן, שהוא היה תלמיד של החזון איש. והוא, אומרים שהוא השתגע, כי הוא נסע כזה, היה למדן עצום, והוא החליט שאסור להתפרנס מהתורה. אז הבנים שלו היו טכנאי מזגנים, עובדים בימי שישי בגבד, בתיקון מזגנים, כל השבוע לומדים. הוא לא היה אוכל שום השגחה, הייתה לו איזו חווה קטנה, היה לו פרה, תרנגולות, פירות, ירקות, אוכל רק מה... זה חסידות. זה ממש מידת חסידות. אבל היום, כשאתה קונה רק בדעת, הפכת את הרבנות להכשר לחילונים. סיפרתי לכם פעם, הייתי באיזה אירוע עם אבי ועוד רב, ראש מחלקת כשרות ועיר למעלה מ-100,000 תושבים. ישבנו בהזכרה של ספרדים וחתונה כזאת. אנחנו חשבנו בשולחן של המכובדים. ביני לבין אבי ישב אותו רב. אז הביאו אוף. אז שאלתי את אבי אם אפשר לאכול. הוא אמר לי, כן, תאכל, אבל הוא לא יאכל. ככה, הוא בינינו. שאלתי, אבא, למה הוא לא יאכל? הוא אומר, אם הוא נותן את ההכשר, איך הוא יאכל? ככה אומר לי, אבא שלי ככה אומר לי, הסתכלתי על הרב, אז הוא אומר לי, כן, תראה, מי שאוכל רוצה לאכול באמת כשר, שאוכל בדעת הרב לנדו, אני זה בשביל החילונים, הם בכל מקרה לא עושים הרבה מצוות, אז לפחות אוכלים פרה ולא סוס, כבר זה טוב, אחרי זה אוכלים סוס. חוץ מזה אוכלים, ככה אמר לי, אוכלים פרה שנשחטה. זה כבר טוב, זה יפה, אחרי זה עכשיו יורים בה. אז בכלל שחטו אותה. וגם אני משלף אותה, בדיקות והכל בסדר. אתה אמר לי, זה העוף מהדרין שלנו, אתה יכול לאכול. אבל ככה עכשיו, לא מהדרין שלנו, זה עכשיו לחילונים. אמרתי לו, אתה לא מחלקת הקשות, אתה מחלקת מיעוט בייסורים. זאת אומרת, החילונים עושים הרבה עבירות, אתה רוצה להוריד להם את כמות העבירות, שיעשו כמה שפחות. זה לא קשר, זה כמה שפחות טרף. טוב, אני חושב שזה יחיד הרב הזה, אין הרבה כמוהו, אבל אני אומר, האפשרות הזאת נוצרת בגלל הבדת. בגלל שהבדת היום, בשביל להיות חסיד, זה דורש רק מאמץ כספי. אתה לא צריך להיות קדוש במידותיך, ושוט שם קצת יותר, הפכת להיות חסיד. אז מה שקרה זה שההכשרים, היום סתם יהודי רוצה לאכול כשר. יהודי, אני רוצה לאכול כשר. אפשר לאכול כשר? אין כשר. יש או משהו בשמיים או רבנות. אז אני יהודי כשר, מה זה יהודי כשר? כתוב שכל המוריד מעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופר ומניחן בבית גנזיו. כשר. ובשכונות מדי פעם כתוב, כשר הדבר, אתם זוכרים, כשר הדבר שלא תנסה אישה שיתר, כשר, מה זה אדם כשר? אז מביא את זה השכונות, ברכות הבילות, אדם כשר, זה אדם שמקיים את כל המצוות, ידוע שמקיים את כל המצוות ולא עובר אף עבירה. זה לא אדם חסיד, זה אדם כשר, הוא מקיים את כל המצוות ולא ידוע עליו שעובר אף עבירה, אדם כזה צריך לדקות. אפשר את אדם כשר, אני רוצה את אדם כשר, אפשר את אדם כשר? אני אומר, אתה לא יכול את אדם כשר. אפילו אם תרצה, אתה לא יכול את אדם כשר. או שאתה גלס, כשר בכלל זה מילת גנאי. יש בזוגלובק, כתוב שם כשר על העופות. אז הבנים של הרב של נהריה לומדים אצלנו בישיבה, הוא נותן את הכשר לזוגלובק. אמרתי לו, תגיד, זוגלובק זה טרף שכתוב על זה כשר. מה קרה? מה, תכתוב, מהדרין משהו שיהיה, מה בכלל כשר? מה, משהו לא בסדר? מה זה כתוב כשר? אז הוא אומר, כן, יש בעיה. לכן כתוב כשר. מה הבעיה? שזוגלובק זה משחטה גדולה מאוד, והם מביאים עופות מכל הארץ. כי זו חברה גדולה מאוד. אז מי שאוכל זוגלובק, אוכל את כל הרבניות בארץ. והרב נהריה לא יודע בדיוק מה קורה שם בכל הרבניות בארץ. אז מוגש לך לצלחת, לך תדע איזה הכשר אתה מקנח לסיפור. סיפרתי לכם על אחד פעם, סיפרתי לכם על חברים מקורס 40 צבעים. היה לי חבר טוב, הייתי בקורס 40 צבעים, והוא זכה זכות לשלו, לא כל מוחה סביל דה. סילקו אותו מהקורס. היה סילקו אדם מקורס 40 צבעים, היה עם הארץ. זכה לי זו רשות, לא ידע כלום, אבל היה באמת מוטי שבאדם. אז סיפרו, היה לו מזל, התחתן עם בת של רב עיר. גם זה לא כל אחד זוכה. ואמר לי שאחרי זמן קצר מהחתונה, חמי מבין, זה לא יצא ממנו תמיד חכם, ולא, הוא לא בעניינים, באמת בחור טוב, אבל לא למד אף פעם. אז אמר לו, בוא, תעשה קורס שחיטה, לפחות תצא ממך משהו, תפרנס את הבת שלי. שחיטת בהמות גסות היה קשה בשבילו, 3 חודשים שחיטת עופות, חכים קטנה כזאת, זהו, שוחט. אז כאן עבודה טובה, הוא רוצה, אומנם השעות קשות, כי עובדים בלילה, אבל עבודה טובה, מזכורת טובה. אמר לי, תגיד, איך אתה שוחט? ספר לי, איך אתה שוחט? הוא אמר לי, מה הבעיה? העופות על הסרט נע, נוסעים, ואני רוצה פק, 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 מוריד את הגרונות, ולא. קיבלתי חום, חזרתי שאין יותר סרטים נעים. יש סרט נע, אבל הערבים עוצרים את העוף, ולא, עשינו, זה זה. סרט נע, זה בעיה, זה חלדה, זה... אמרתי לו, תגיד לי, ואתה בודק ריאות? אמר לי, לא, בשכון החדוש לא צריך. אמרתי לו, בצומת תגידים, אתה בודק? לא צריך. אני אגיד לו, מה אתה עושה? הוא מוריד את הראש. אמרתי לו, תגיד לי, אם יש לך שאלה בהלכה, במה אתה עושה? אני מתורה שאלה בהלכה, מה אתה עושה? זה אומר לי, יש רב משחטה, הוא ישן למעלה. אם יש שאלה בהלכה, אני מביא אותו. השאלה הבאה לא נשאלה, השאלה הבאה הייתה צריכה להיות, מתי פעם אחרונה הערת את הרב? וכאילו, זה לא אומר לך שלום שכולם ככה, אבל מי אשם בזה? הבדת אשם בזה. כי כשהרב נותן לך לרבות שלכי לא ימין, תגיד לי את האמת. האמת היא כזאת, אם אתה מוריד לכל העופות שדרתי את הראש, הרוב יהיו קשרים? ביטול ברוב, מה אתה רוצה? זה לא בסדר? בכל מקרה זה ככה. הרגע אם אתה בודק בעיניים את הצומת הגידים, שניים מתוכם, אחד, היא תהיה טרף ולא עלית עליה, לא, מה אתה רוצה? אז לא תעשה כלום את הראש. מקסימום, באמת, בספירה הכי גדולה שעשו, יגיעו ל-30% קריפות. אז על כל 100 יש לך 70 קשרים. זה לא טוב? מספיק. הורדנו להם את הראש, והכל בא על כזה שם המקום הנכון, והכל בא על מקום בשלום, וזה. אתם מבינים, זה מה ש...
במסעדה כזאת, שם נחשב, ואתה מתקפר, ובעילה אחד אומר, אתה מתקפר, אמרתי, כן, מעניין עליו המחשב. אז תגידי עליו, אתה באמת לאכול כאן, מכאן 80% קשה. אני לא חושב, אני חושב, אני חושב, זה צהר, זה
טובה. אני חושב,
אמרתי, במישהו... טובה, זה סוגיה.
במישהו למסעדה, אבל לא קשה, אבל אני חושב, תלוי
שם... זה מה שאמרתי, השבוע?
תלוי שם, ברמב״ם, עומד פה,
היום זה הרמב״ם לא, זה הרב כדורי, הוא המשגיח הגדול. טוב רבותיי, אני חוזר לעניין לגבי נותן את המפגם, אז זה מותר בדיעבד. זה יוצא ככה, שאשכנזי שבישל בסיר שבלוע מבשר לא חלק, בסדר, תיאורטי, אז למה לא חלק? מהבלון לבשר לא חלק, אז הוא עושה את זה ביתר, אז ממילא גם האוכל יהיה מותר. אבל ספרדי שיעשה את זה, זה בעיה. אלא אם כן ספקספקה, בסדר? כי יכול להיות שזה בכלל לא אסור. אתה מגיע, עכשיו אני חוזר לא לבשר חלק, אתה לוקח, המשגיח שלך, הספרדי, לוקח סיר שבלון בשולי גויים, לפי דעתך, זה בעיה, אסור להשתמש בסיר הזה. לא מבשל בו עכשיו במזיד, מבשל בו. אסור, זה כלי שצריך להכשיר אותו. לכן זה בעיה, הדבר הזה. ולמה אתה יכול להגיד אחרת, אתה יכול להגיד, אני לא משגיח שם על האש, הטבח היהודי ישים על האש, עכשיו הוא עובד לפי הנחיות של הרבנות, הוא לא יודע פלפולים, הוא עובד לפי הנחיות של הרבנות, ולכן לא זה מותר, ו... למעשה, היה לנו פעם בהר חומה, אחד מבתי הכנסת של סרו המסעדה, ואז אחר כך כבר למדו, אבל בפעם הראשונה קצת הבאים בשדה גויים, ואז רק היה... אז שם זה מה שאמרתי, זה היה מוצא שבת, אז היה נותן את הנפגם, והעובדים של המסעדה עבדו, רק אמרנו להם שהיהודים ישימו על ה... על האש, המשגיח השגיח שיודעים לשים על האש, והם מבחינתם, זה יותר אכפת להם, שמים על האש, לא שמים על האש, הרי הרבנות אומרת, לא דורש מהם שום דבר.
זה
משהו שמרח,
אני יכול לקחת, לעשות מרק פרווה, גם
יש לי חלבי,
או
מסוג יסבי, שהעבר על האומה. נכון, עכשיו הלכה פה, זה המקרה השלישי, זה המקרה השלישי, שיש לך דבר שהוא לא בלוע מאיסור, מושבח שנפגע, אלא המפגש היה בין מושבח לבין פגום, בשר מושבח, חלב פגום או להפך, במצב הזה מותר לבשל בזה פרווה, ולחש שנמצאת פה. טוב רבותיי, בואו רק... הכל יהיה מותר, כן, כי זה מפנית הנפגם. עוד הלכה חשובה פה, מה שאתם יודעים כדי לגמור את ההלכות של נותן את הנפגם. מה הדין נותן את הנפגם בזהה? דבר מאוד חשוב, הכלל הוא שנותן את הנפגם זה בטעם. דבר שהוא אוכל, שהוא בעין, הוא לא נפגם ב-24 שעות. אוכל נפגם, שהוא נפגם. זאת אומרת, אוכל נפגם, שהוא נרקב בעצם, אבל שהוא אוכל שאתה יכול תפוח, ו-24 שעות הוא לא נעשה פגום. זה הגבניה, רק טעם נעשה. מה הדין בזהה? הלכה מאוד 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 חשובה, מה הדין בזהה? פה יש רמה ארוך שסופו של דבר מתיר את זה. גם בזהה, למרות שהזהה נידונת כבעין. זאת אומרת, הזהה זה ממשות. אבל בכל זאת, זהה נפגמת אחרי 24 שעות. למה זה חשוב הדבר הזה? כי אתם באים להתארח, או יש לכם משפחה כזאת, וזה דבר שקורה כל יום. שאומרים לך, תשמע, אני הייתי באמריקה, באמריקה הרב שלי אמר שתנור אפשר לשל בשר בחלב ביחד, אחד אחרי השני. נכון? יש הרבה פסקים כאלה באמריקה? ככה הרב שלי אמר. לא מכשיר את התנור. אני באותו תנור עושה גם בשר, גם חלב. רק הוא מנקה באמצע, זה בואו, זה אדם דתי. הוא מנקה באמצע, דואג שלא ישארו פירורים, ומשתמש בתנור בשר בחלב. יש לי כמה סיפורים כאלה, גם השכונה, אני רואה את השכונה של אנשים, שההורים התחתנו, וההורים אומרים, תשמע, אתה, תחמרות שלך, תשאיר לעצמך. פה, בבית, אנחנו נשאיר את נהיה כמו שנייה ותמיד. אז הם משלים בתנור בשר בחלב. אומר משה פיינשטיין, הוא סובר שזה אסור, אבל אומר משה פיינשטיין ככה, שבעצם יש פה ספק-ספקה. מדוע יש ספק-ספקה? כיוון שספק אם זה פגום, זה מושבח. זאת אומרת, הזהה אחרי 24 שעות נפגמת. אז יכול להיות שזה פגום. הוא עושה בהתר, זאת אומרת, כי הוא עושה... הרב שלו אמר לו שמותר. אז אין פה דין ביטול איסור כתחילה. אז יכול להיות שזה פגום. זה הלכה שיש לנפנינו פה, שזהה נפגמת אחרי 24 שעות, הלכה מאוד חשובה. ואם זה מושבח, יכול להיות שזה בטל ב-60. כי בסך הכל הזהה היא לא הרבה. אפילו מסתבר שזה בטל ב-60. התיר משה פיינשטיין בתשובה לאכול בתנור בלתי מזוהה. זאת אומרת, רק שהוא נקי, הוא נקי מממשות של איסור. זה גם, אדם לא דתי זה יותר מסובך. כי אדם לא דתי שעושה באותו תנור גם בשר וגם חלב, יש בפנים... יכול להיות שיש בפנים חתיכות בשר, חתיכות חלב, אז זה כבר ממש מסובך. אין לך פה את הספק ספקה. זה רק ספק, יש ביטוי ב-60, ספק אין ביטוי ב-60. אבל אדם דתי שמקפיד על דבר אחד, שלא יישאר חתיכות בשר ממש, אלא יש זהה, ספק ספקה ואיתיר. זו הלכה מאוד חשובה של רב משה פיינשטיין, שלא ראיתי שהרב עובדיה מביא אותה, אבל רב משה פיינשטיין בתשובה כותב את הדבר הזה. היה מעשה פעם בישיבת מרכז הרב, הרב ציודה זצ"ל הנהיג שנוסעים ביום כיפור, נוסעים בכל מיני יישובים שאין בהם מניין, לעשות בהם מניין. והייתה שם איזו אישה שהמצווה שלה הייתה במוצאי יום כיפור לאפות עוגה לאלה שבאו להתפלל איתם. אלה רק אמרו את יום כיפור ונמחו אבונותיהם, כבר אוכלים בתנור של אישה שלא, שאין לה בית כנסת ביישוב. טוב, אז אמרתי להם לבדוק את הניקיון, אני אמר, הרב ישראלי אמר להם שזה בסדר, רק צריכים לבר את הפרטים ההלכתיים, אבל אמר להם שקונית זה בסדר, אז אמרתי להם, לבדוק את הניקיון של התנור, שלא יש שם שום דבר של איסור, שתהיה להסיק אותו, אם אי אפשר להסיק אותו, אז נסמוך למשה פיינשטיין הזה להסיק סיפור. רבותיי, עוד הלכה חשובה, אני מסיים את זה, יש נותן את הנפגם, עוד הלכה חשובה פה, אני עובר לסימן תאי דלת, וזה קשור לצבא. אומר פה השכנור בצד ד' ג' בסוף, זאת קצת קרוב דידוגים, שגם צלחת שנותן את המפגם, הסיר שנותן את המפגם, מותר לתת לתוכה פירות או צונן, כיוון שלא נהנה מגוף האיסור. עוד הלכה, מותר לאכול בזה דברים קרים. סיר שנותן את המפגם, מותר לאכול בזה דברים קרים.
בשרים או חלבים?
כן, כן. פירות חמים, זה לכאורה, האם זה קשור לכלים של הצבא? אדם מגיע לצבא ולא יחשיבו את המטבח, האם הוא יכול לקחת את הסכום הצבאי ולאכול בזה דברים קרים? לא כל כך פשוט. כי אומר השח, שכל מה שמותר זה רק באקראי באלמה, אבל בקבע, להשתמש בכלי טרפה, בדרך קבע זה אסור, זה הלכה מפורשת, שמותר של... מה שטוב לכל גדירה בת יומה, זה הכל באופן מזדמן. מתארחת אצל גוי, כן, אתה מתארח אצל גוי, ונותן לך את המזג שלו, אז אתה יכול לנגוס במזג שלו, המזג הטרף שלו, אתה יכול לנגוס במזג שלו משהו. אבל באופן רוטיני, זה אסור. עדיין מצבה יש להקל בדבר. יש להקל. קודם כל, אחות של הרבנות שלא יהיה מצב כזה. וגם אחות של החיילים שלא יהיה מצב כזה, אבל החייל שהוא עכשיו לא יכול לטפל בעניין הזה, ויש להקל. מדוע? משום שבצבא המטבח לא מושגח, אני חושב שהוא רק ספק טרף. אז בעצם, יש פה, יכול שהכלי הזה קשר. ואם הוא, ואם הכלי הזה הוא טרף, אז הוא בטח נותן את המפגם, אתה ספק אוכל בכלי טרף. כלומר, זה לא נכון להגיד את זה בקבע. זה לא שיש לך כלי טרף שאתה אוכל בו. יש לך פעם כלי שאולי טרף, כלי אחר, שאולי טרף שאתה, אוכל בו. לכן, להשתמש בכלים של הצבא בקר, אני חושב שבשעת הצורך יש להקל בדבר הזה. טוב להכשיר תמיד, אבל בשעת הצורך יש להקל בדבר הזה. שימשון זה... הבשר הצבאי. להשתמש באוכל של הצבא. תראה, חייל שמגיע לצבא זה בדיוק המצב שבו הוא צריך לשמור על בריאותו. רגע, תלוי מה אתה עושה בצבא. זאת אומרת, מה זה... דבר שאתה במילואים בטש. או באימון, כלומר עוסק בצורך מצווה. אחד כזה צריך להיות כשר ולא חסיד.
אתה יכול תמיד יכול לריבה
ולפור. לא נכון. זה לא נכון. אתה אוכל לחם וריבה, אתה, אם אתה צריך לעשות בריאות מבצעית, אתה מרגיש תפוח כזה, שמן. לא... הראש לא צלול. אה? אני אשכח
רב,
אתה לא חושב עם הרב
הצבאי?
לא. אתה לא יכול להיות כפוף למישהו שלא רואה את עצמו שם איך כפופה לו. זה בעיה. שיות כפוף למישהו, הוא צריך לראות את עצמו שאתה כפוף לו. אבל מה קורה אם הוא בעצמו לא חושב שאתה כפוף לו? טוב, נקווה שזה יהיה ככה אי פעם, אבל לא יתתה זה לא ככה. ודאי הוא לא רואה את עצמו ככה, אבל העובדה היא שאין פסק מחייב בכל הצבא. הפסק שאתה צדע הוא שאתה עושה מה שהרב שלך אומר. רק במערכות במערכות המבצעיות, שאלות המבצעיות, אם הועילו בתגובה ראשונה, אני נפגשתי שיחה עם מפקד האוגדה שלי. עכשיו, אני, מה זה עכשיו? לפני כמה חודשים התחלתי להיות רב אוגדה, אז אמרתי לו, תראה, אני מבקש לך דבר אחד, אל תפתיע אותי. כשאתה מפתיע אותי, אני נעשה עצבני. ואם נעשה עצבני, אתה יודע מה יקרה, בסוף תהיה לך שאילתה בכנסת, למה לך? מה זה אל תפתיע אותי? אל תפתיע אותי באיזה מבצע שמתחיל ביום שישי ועובר שבת או איזה אימון. אל תפתיע אותי. בוא תשתף אותי מראש. תשתף אותי מראש, אני אומר לך, אני מקל גדול. אני חשוב לי הצלחת המבצעים. אני איתך, תאמין לי, אני איתך. אני אפתור, יש לי פתרונות הלכתיים לכל. אבל אני רוצה לדעת דברים לא בזמן הביצוע שלהם, אני רוצה לדעת אותם בזמן התכנון שלהם. ולא באמצע התכנון, בזמן החשיבה הכי מוקדמת על התכנון. אם אתה תתקיע אותי בזמן הביצוע, אני תקבל. ואז יהיו שאילתות בכנסת, וחיילים ישלחו פקסים לרמת קהל, ולמה לך? בזמן התכנון היסודי, אני איתך. לא, הוא מבין את הדבר הזה. הוא מבין עכשיו, אבל זה בדרך כלל לא קורה. בדרך כלל, הרבות אפילו נמצא בזמן התכנון, הם בכלל צפים בשטח, פתאום מגיע כבוד הרב, הגיע באיזשהו שלב, הרבות לא רואה את עצמה כמר הדעת רב הצבא, אז לכן היא לא מר הדעת רב. כשהיא תראה את עצמה...
אני אגיד את הרב הצבא, ואז אמרו לו, הרבה, שואל אותו, הוא יודע, הוא יודע, כמו, אני מדת מזון.
מה אתה אומר?
תגיד, אתה יודע מה זה מזון? אתה כן, תגיד לוק, זה בשר או עוף? אמרתי, זה פר וזה רבה. כי אמרתי, זה בשר, יש נוצות ו... אז אמרתי, לוק.
טוב, קודם כל, למדת שאתה עמד... זה סוגיה סבוכה. אני שלמדת, זה סבוך. לגבי הבשר בצבא, מה שכן עשו דבר טוב אנשי הרבנות, שהסטנדרט של ההכנסה לצבא הוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, לא כל מוצר בהשגחת הרבנות האזרחית ייכנס לצבא. הדברים עוברים בדיקה. שהסטנדרט הוא לא גבוה, אבל הוא בסדר. ולכן התקן של האוכל בצבא, התקן, חומרי הגלם נאמר, הוא בסדר. עכשיו זוג לובקים בצבא. אולי זה השתנה, כל זה השתנה. אז כנראה בדקו אותם, תראה יש להם, כן, אז זה חדש. אבל כל הזמן, זה כל הזמן בשינוי. אבל זה לא מובן מאליו שמוצר שלו עליו קשה, נכנס לצבא, נעשה בדיקה. חומרי הגלם הם בסדר. לדעתי את חומרי הגלם, חייל, ירא שמיים, יכול לאכול את חומרי הגלם. למרות, יש שם ג'לטין. יש אבקת חלב גוי. יש חלב שנחלב בשבת. זה חומרי הגלם. אבל עכשיו השאלה, איך אתה מתחזק אותם? זאת אומרת, איך המטבח עובד? זה דבר... יש שינויים. הייתי בזמן האחרון באיזו ביקורת, ועמדתי פשוט משתומם. יש לרב של פיקוד מרכז, יש לו עוזר לענייני כשרות, בסך הכל קצין בדרגת סרן. לא, אתה מכיר אותו? זה תימני, אין לו על גביו אלא אביו שבשמיים. לא פוחד מאף אחד, נכון? הוא לא פוחד מאף אחד. הוא נכנס למטבח של אוגדה. עשה מבחן לטבחים בהלכות כשרות, לא למקשים. עשה מבחן לטבחים בהלכות כשרות, ואחד ענה לו לא נכון, שפט אותו. שפט אותו, הוא קיבל, לא, קיבל ריתוק והתראה, ופעם הבאה במבחן הבא שיקשב, ועשר. מה זה הייתה עם החתוך ממנו? זה לא יומן, זה שפט טבח, כי לא ידע. טבח היה צריך להגיד לו, שמע, רד לי מהעיניים, מה יש לך פה מקש? לא, כל טבח אתה יודע, זה כל הכבוד לו, והם, מבחינה הזאת הם בסדר. אבל איך אמר לי הרב הפיקודי, הוא מצליח לשלוט מרמת גדוד ומעלה. פלוגות עצמאיות, גדוד זה מטבח נייח, אבל פלוגה עצמאית זה כבר צרה. הבעיה הגדולה שכידוע לכם שמשרתי המילואים הם מרמת פלוגה ומטה. זאת אומרת, מי נמצא בגדוד? כל הנהגים והפסנאים, אבל סתם חן נמצא בפלוגה, ולכן יש פה בעיה. והתחזוקה של המטבח היא בעייתית. אני כשהייתי רב גדוד, חוויה מזעזעת בפני עצמה, כי עבודת פרך זה היה. הייתי מכשיר את המטבח הגדודי פעם אחת כשהייתי מגיע, ובמטבחי הפלוגות, מוצבים וזה, קריאת יום סוף, זה היה פעמיים שלוש בכל תעסוקה, על שגגות. פעם אחת הייתי באיזה סיור, אז החיילים קראו לי שכבוד הרב, תראה איך אנחנו מתאמצים אצלנו, וזה מוצב של שמונה חיילים, אמר, דיברתי איתם, אמרו לי, לא, כבוד הרב, אצלנו אין בעיה, אנחנו, אין פה עבדתי, ואנחנו מה זה מקפילים, תראה, כל הבשר בזה עם הכחול. כחול זה חלבי, כמו שזמן כחול, רק בזה עם הכחול אצלנו, כחול נראה להם בשרי, אני לא יודע בדיוק למה, אבל הכל הבשר רק בזה עם הכחול.
זה בשר חוסמת, בתוך
מה. טוב, אז רבותיי, שבוע הבא אנחנו לומדים את ההלכות המסובכות הללו והחשובות של נת ברנת, ושבועות שמיים חריף, שזה מה שעקרת הבית שואלת. נת ברנת וחריף, זה מה שיש במטבח למעשה, ואז נעבור בזאת השם יחוץ דקה. שלום עליכם, תחילתיות. יש מניעה?
חריף? חריף.